ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, ונתן בשבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדברך. רק אני רוצה להגיד באופן כללי, לא כל אדם יודע את הרגע שהוא ימות, את הזמן שהוא ימות. לפעמים, כתוב גם בחז"ל בדברים האלה, יום מותו האדם לא יודע. אבל מה, יש לפעמים צדיקים כמו יעקב אבינו, שהוא, יש לו את האינטואיציה, יש לו את ההרגשה, שהוא אומר, זהו, אני עשיתי שליחותי, עכשיו אני, איך אומרים, הולך להחזיר, לחזור אל בוראי, והוא צריך להתכונן לקראת האפשרות הזאת. כן, מה שנראה, יהיו בחז"ל אומרים שיהיו בגדיך לבנים, זאת אומרת, הבגדים שאתה בא אל השמיים, הם תפריחים, זה לבן בדרך כלל, אז שיהיו, תהיה טוב, אז הוא מתכונן לקראת, קוראים לזה בעצמה, שיוצאים וחוזרים מהצבא, הולכים לבקום ומחזירים ציוד. מישהו היה פעם בבקום, עושה ציוד. גם אנחנו, אדם חי, מקבל נשמה. איפה בבקום? אוצר הנשמות. אוצר זה מחסן, במחסנאות. כשהוא גומר את הצבא, מה הוא צריך? מחזיר ציוד. ככה גם אנחנו מחזירים את הנשמה לשמיים. וצדיקים יודעים מזה. הוא מתכונן לקראת פטירה. מכין את המשפחה, מכירים את עם ישראל, לאפשרות שהוא ייפטר ממנה. מה הוא מצווה? בוא נראה, מה הוא מצווה לבן שלו? כן? אני מבקש ממך, קודם כל, תעשה איתי חסד ואמת. אל נא תקברני איפה? במצרים. אני מוכרח לומר שהוריי למשל, זכרונה לברכה, לפני שנפטרו, אמרו, אם אפשר להיקבר בהר הזיתים, הם גרו לא בירושלים. אמרתי, למה לא? בכבוד רב. הם רוצים להיקבר בהר הזיתים. הם קברו בהר הזיתים. אז גם היום יש יהודים שחיים בחוץ לארץ. והם מבקשים מהמשפחה, אני מבקשים, תביאו אותנו לארץ ישראל, תקברו אותנו בארץ ישראל. יש ליד בית שמש, בית קברות, זה נקרא ארץ החיים. זה הר כזה מלא, ששם אלה מחוץ לארץ שרוצים להיקבר בארץ, באים לשם ונקברים שם. יש שם קברות גדול של אנשים שבחוץ לארץ, אומרים, מספיק סבלנו בחוץ לארץ, לפחות שאומרים לנוח. ננוח באיזה ארץ, לארץ הקודש בארץ ישראל. למרות זה לא רצוי, רצו לחיות בארץ. כן. אז הם איפה לומדים את זה? מיעקב אבינו. יעקב אבינו, יוסף, אתה כאן, יש לך יכולת, אני מבקש ממך. אני רוצה להיקבר איפה? בארץ ישראל, ולא במצרים. זה מה שהוא אומר. אמר הוא מבקש ממנו חסד ואמת. מה זה חסד ואמת? בשבועה, כן, חסד שעושים אמיתיים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול. בדרך כלל אדם רגיל, הוא אומר, אני אעשה איתו טובה, הוא יעשה איתי טובה. אין מה ביקשו חשבונות רבים. אבל אם אתה עושה חסד למתים, האמת כבר לא יכול להחזיר לך טובה. ולכן נקרא חסד שיש בו אמת, בלי חשבונות, נאמר. חסד של אמת. זה נקרא חסד של אמת. אדם בכלל לא צריך לעשות חשבונות, אבל במקרה כזה הוא אומר, אתה יכול לעשות חשבונות. למה? הוא קבר את רחל, אמא שלו קבר אותה איפה? בדרך. בהמשך הוא מזכיר את הדבר, אולי אתה תעשה חשבון. טוב, תשאר כאן, לא. אבל הוא מסביר גם מדוע. למה לקבור אותו במצרים? סופה אומר רש"י, להיות הפרה כינים. זה לא נעים, קינים, מישהו היה לו פעם קינים כאן?
כן.
איפה?
בגן.
בגן, בראש, הוציאו לך את הקינים. זה נעים. הרי מכת קנים היו, וזה היה באדמה. מה, זה לא נעים שהמת כל הזמן באים וצריך לגרד, הוא לא יכול לגרד. אומר, חשים תחת גופי. מביא עוד טעם, למה לא? שאין מתי חוצה לארץ חיים, אלא בצער גלגול מחילות, ושלא, על מה זה מחילות? היום הערבים שם ברצועת עזה עושים מחילות. זה לא נעים כל כך. נסתובב במי מחילות אלה. מה עוד שהחיילים שלנו, לא יודע איך הם עושים את זה, סתם קוברים אותם חיים בתוך... עושים איזה פטנט, שמעתם? אני רק יחסי למחילה, פתאום פק המחילה. אז הוא אומר, עדיף ל... לא אני אעשות גלגול מחילות לבוא לארץ, אלא איפה להיקבר? בארץ ישראל, בלי מחילות. בלי להתגלגל בתוך המחילות, זה דברים מושגים...
אז זה מחילות, זה חלק מארץ ישראל, אז האזור שם של... סעת הזה זה חלק מארץ ישראל, אז זה מחילות בתוך ארץ ישראל.
איפה?
האזור הזה של המחילות של הערבים.
בטח, זה מחילות בשביל לקבור אותם שם בדרך. מסדרים מחילות. אני סתם הזכרתי במחילות, אני עושה מנהרות. זה דבר שני. דבר שלישי אומר שלא יעשו ממצרים עבודה זרה. מה זאת אומרת, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה שאתה מעריץ מישהו שיש לו יכולת וכוחות. זה נקרא עבודה זרה. כמו שעובדים את השמש, חושבים שהשמש יש לה כוח להשפעה וכל הדברים, כוכבים, אסטרולוגיה וכל הדברים האלה. אותו דבר גם לגבי אנשים, יש אנשים שמעריצים בן אדם. והופכים אותו לאלוהים שלהם. והוא מכתים להם, הוא מסדר להם, והכל והכל. אז הוא אומר, זה, אם אני אקבר במצרים, הרי יעקב, שהוא ברך את פרעה, מה כתוב? שהוא ברך אותו שהנילוס יעלה. הנילוס זה מקור החיים שלהם. בלי נילוס שם זה הכל מדבר. אז יעקב בא ואומר, נילוס! כן, תשמע לפרעה, אם פרעה אומר לך לעלות, תעלה. לרדת, לרדת. אז כולם הריצו את פרעה, נכון? מה פרעה אמר? זה לא אני, זה יעקב. הוא בירך אותי. מה אתם מנסו אותו אלוהים? יותר מפרעה אפילו, יותר מהנילוס. יעקב היה מודע לדבר הזה, לכן הוא אומר, אם יקברו אותי שם, יעשו אותי אלוהים. אז אני לא רוצה, אז אני אהיה שותף לעבודה זרה. אני לא רוצה, לכן הוא ביקש. כן. בואו נראה את... אנחנו בדמאי, התחלנו ללמוד את המבוא לדמאי, המבוא הזה הוא חשוב לדעת את כל הנושא של תרומות ומעשרות, כיצד מפרישים אותם. והדמאי אמרנו שזה ספק. מאה ארצות, ספק מפרישים, ספק לא מפרישים, ניתן לנהוג בספקות האלה. בוא נראה. הקלין שבדמאי. מה זה הקלין שבדמאי? פירוש מפורטת ללן, הקלו מהם חכמים לעניין דמאי, שלוקח אותו מעיר המארץ פטרו מלעצרם. מהטעמים שהזכרנו למעלה בהקדמה למשנתנו, בוא נקרא את ההקדמה, נבין את זה. והזכרנו בפתיחת מסרן כי דמאי הוא כינוי לתבואה ופירות של עמי הארץ, כן חשודים על המעשרות. ולוקח תבואה ופירות מעמי הארץ חייב אפוא לעצרם מדין דמאי, כתקנת יוחנן כהן גדול שהבאנו להם. משנתנו מונה כמה סוגי פירות שהקלו בהם חכמים לעניין דמאי. כלומר, שלוקח פירות אלו מעמי הארץ אינו חייב לעצרם. נחלקו המוראים בירושלמי בטעם הדבר. אחד סובר שהטעם הוא משום שמירה שפירות אלו אינם חשובים כל כך, לכן אין עמי הארץ חשודים אליהם שלא להפריש מעשרותיהם, כי לא אכפת להם. ואחד סובר משום שרוב הפירות אלו אינם באים אלא מן ההפקר, וההפקר פטור מן המעשרות, זה כלל גדול. ברם לדעת הסובר משום הפקר, לא רק דמאי פטרו מן המעשרות, אלא גם טבל ודאי, כגון האם אמר, עם הארץ הלוקח, ש... שלא הפרשו מעשרותיהם, גם כן פטורים להפקר. ולא נקטה משנתנו דמי, אלא משום שמסכתנו עוסקת בעניין דמי. ומפרשים שאומנם הטעם הוא, משום שפירות אלו אינם חשובים ורובם הפקר ואינם נשמרים, אבל לא יקלו בהם אלא לעניין דמי. כפי שיש בהם שני ספקות, ספק באים מן ההפקר, והפקר פטור מן המעשרות. ואפילו אם באים מן השמור, שהם הפרשו מעשרותיהם, כמו שראינו את זה בגלל שהם לא חשובים. הקלים שבדמי, השיטין, מה זה שיטין? התאנים הראשונות היוצאות מתחת העלים, שאינן מלבשות יפה ונושרות מאילן, כשאין בוסר. מישהו גידל כאן פעם תאנים?
כן.
איפה?
בבית.
בבית, זה נכון מה שהוא אומר. התאנים הראשונות הן שחורות, תלוי בסוג התאנים, והן נושרות, הן נופלות הראשונות. אז זהו, אני לא גידלתי, אבל הייתי הולך כאן ליער ירושלים לקטוף בעונה תאנים. יש, באמת, יש תאנים כאלה שהם נופלים על הרצפה. הם לא מסוכרים, אין טעם לאכול אותם. המתיקות שלהם היא לא קיימת עדיין. אז זה מה שהוא אומר, התאנים האלה נקרא שיטין והרימין. מה זה הרימין? פרי אילן אסנה. דימין, כל מקום הכוונה לפרי של מין אילן בעל ענפים קצרים, מה שנקרא דומים. דומים, אתם לא, לא אכלתם דומים. זה כמו תפוח עץ קטן, כן, כן. והעלים, הענפים עם קוצים, אז אם אתה לא נזהר, אתה... הדומים, דומים גם, יש כאלה שקוטפים אותם, מוכרים אותם בשוק, בערמות, אבל לא הרבה. בדרך כלל זה הפקר, אנשים לוקחים אותם. כן. וזרדים, לא, מי מכיר וזרדים? הם לא מגיעים וזרדים, איפה אתם חיים, חבר'ה? וזרד, כן, זה גם. זה מין פרח, משהו קטן כזה, זה פרי של הוורד. הוורד, פרח הוורד, יש בכל מיני ורדים. אז הפרי שלו זה נקרא אוזרדין. אוזרדין, פרי שיח בא ממשפחת הוורדנים. פרחי השיח לבנים, פירותיו דומים, תפוחים קטנים. איך הוא יודע במשנה את כל זה? עכשיו יש רק אני יודע. לא, בתור ילדים היינו הולכים, כוספים את זה והיו אוכלים את זה, כן. וזרדים. ובנות שוח, מה זה בנות שוח? מין תאנים גרועות, ובנות שקמה, פרי עץ השקמה. אני לא יודע אתם מכירים, יש שקמה. עץ ענק כזה גדול ועושה פרי כמו תאנה, מתוק כזה. אבל בהמון המון, יש כמו צפופים כזה. יש מפרשים תאנים אדומות לפרי השקמה. ונובלות התמרה, תמרים הנושרים מן האילן, קודם בישולן, והגופנין, מין ענבים שאינן בשלות יפה ושפרשים, מן ירק ריחני הדומה לשבת. והנצפה, פרי הצלף, זה גם משהו, משתמשים בזה, מחמצים את זה וכל זה, אבל זה בר בדרך כלל. וביהודה, בארץ יהודה, האוג הוא עץ נמוך, סומק, שפרחיו ירקרקים, יש לו, הפרי הוא אדום, אם אני כאן זוכר, ויש חמרים המשמשים לאיבוד אורות, פירותיים שקולות אדומים. הנה, איך הם יודעים מה שאני אמרו? למה דווקא? כשאני הייתי בחברת, החברה להגנת טבע, אמרתי, הייתי הולך ואוכלים את זה. לוקחים אליה, וזה היה חמוץ? יכול להיות, כבר לפני 50 שנה, אבל זאת אתה. שאינה חשובים ביהודה. והחומץ שביהודה שלא היה בו מין, בא מן היין שיחמיץ, אלא מין התמד שיחמיץ. כן, לכן לא היה חשוב שם. תמד משקיע נעשה מחרצנים וזגים של ענבים במים. וכוסבר, כוסברה, היינו גד. רבי יהודה אומר, כל השיטים פטורין מדין דמי, שלוקח אותם מהמרס פטור מלעשרם. חוץ משל דופרה, מה זה דופרה? מין תאנה שעושה פירות פעמיים בשנה, באביב ובקיץ. אף שיטין שלה, התאנים טובות הן. זה מין של תאנה שמניבה פעמיים. כל הרימין פטורין מדין דמי, חוץ מרימי שיקמונה. הרימים הגדלים בשיקמונה. אמרנו מה זה רימים, אתם זוכרים? דומין, דומין. אז כנראה שם הם גדולים בשקמונה, כמו תפוחי עץ קטנים, כן. של בנות שקמה פטורות מדין דמי, חוץ מן המוסטפה, רגע, שקמונה. כל בנות שקמה פטורים מן הדמי, חוץ מן המוסטפות, מבנות אילן, מבנות שקמה מוסטפות, מוסטפה, לכן קוראים לערבים מוסטפה, מוסטפה. יכול להיות, ילמדו את המשנה כנראה. מוסטפות, חוץ למוסטפות ששעות באילן עד שמתבקעות. ויש מבארים שסטף, היינו פשיעת הפרי השקמה שעל ידי כך, מיין להשאיר כל הפרות האלו חשובים מהם, וחזקתם שאינם באים מן ההפקר, לכך חייבים במעשרות משום דמיים. ואין הלכה כרבי יהודה. עוד בשביל ללמוד את השורים האלה צריך להביא דוגמאות. לכל אחד מהפרי לראות את זה בחוש בעיניים, אבל אפשר יהיה לי. אורות, אורות, אי אי אי, אורות, אורות, אורות. בוא נראה, אנחנו קוף מם א'. י"ב, בסעיף י"ב, למטה. צריך להבין, יש מה שנקרא ניסית או נס ויש טבע. נס וטבע, מה ההבדל בין נס לטבע? הטבע זה על פי חוקי טבע. חוקים רציונליים של סיבה ומסובב וכל הדברים האלה. הנס הוא בא מעבר לחוקיות הזאת, הוא מתערב בתוך כל החוקיות האלה. כמו יציאת מצרים, קריאת ים סוף ודברים האלה. אז כאן הוא מדבר על העיקרון ששני הדברים האלה הם לא עומדים בסתירה אחד לשני, אלא משולבים אחד לשני. היהדות הניסית, שרואה את ההתערבות של הבורא, והיהדות הטבעית, שרואה את החוקיות האלוקית, כן? הן משולבות זה בזו אחוזות אחת בחברתה, כאחיזת נשמה בגוף. במלחמה שבאדם הפנימי והיחיד שלפעמים הנשמה מתגברת והיא מהירה זה מבחינת הנס אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי, זה הטבע משום כך באה נטיית הפכית לחזק את הגבייה אז הולך לכיוון הטבע והנשמה סובלת מחלקת הגשמיות וחוזרת נטייה נשמתית להופיע. ובכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב, זה כמו מוזניים, שעון כזה, שהולך לאט 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 עד שהוא מתאזן באמצע. כמו כן, הוא ביהדות הכללית. כשהרעיונות התולדות, היהדות הניסים מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה. וממילא, כמו לדוגמה היום בצבא, יש כאלה שאומרים, מה זה? נגיד תהילים, מה צריך להגיד, מה צריך תהילים? אפשר מתהילים להסתדר גם, אלוקים מסתדר את הכל, הכל בהשגחה, הכל ניסים, הכל זה, יכול להיות דבר כזה. פעם לקחתי מישהו טרמפ, לפני שנים, שאז יצאה פקודה מהצבא, שכל חייל היה בעיות, כמו היום בעיות עם הערבים, אז הוא לוקח נשק. לכל מקום שהוא הולך נקרא איתו נשק, כמו היום. אבל לקחתי אותו, רפא איתו, לא נשק. מחור מילואים כנראה. אז אני שואל אותו, למה אתה לא הולך עם נשק? רגע, יש פקודה לצאת עם נשק. הוא אומר, הרב שלי אמר, לא צריך. תגיד תהילים, זה במקום טילים. למה? הוא אדם ניסי. טילים, במקום טילים. אמרתי, אני לא יודע מי זה הרב שלו. תגיד לו, לא, צריך גם זה וגם זה, גם טילים וגם טילים. גם זה וגם זה. זה דוגמה, מישהו שהוא ניסי, אז הוא אומר, אני סומך על הנס וזה. זה מה שהוא אומר. אבל יש תנועה כזאת בין זה, עד שמתאזן. כמו כן הוא ביהדות הכללית, שהרעיונות התולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה. וממילא מרגשת גם היא בחסרון זה, שבליקוי זה של היהדות הטבעית, עובדו ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות אל בסיסו, כאילו רק הכל לפי הטבע. נכון, בצבא, באימונים, במלחמה, הכל בסדר רציונלי, הגיוני, וכל הדברים האלה. אבל כשאין נשמה בתוך כל זה, כשאין רוח בתוך כל זה, אז אתה מאבד גם כן את ה... כשאתה אומר, אני נלחם, איך אומרים, מקצוען ותו לא, אבל לא בגלל האידיאלים או הדברים האלה, אז מאבדים את הרוח, כן. וממילא, בהדה הוצה, להקרבה, כשאתה מוציא את הקוצים מהקרוב, נלקה גם כן הנצח שביהדות. זאת אומרת, אם אתה מוציא את הרוח מהצבא, לדוגמה, אז אתה מוציא את הנצח בעצם מהיהדות. למה? הכל רציונלי? יש גם מימד רוחני, מוסרי, אלוקי, בתוך כל דבר ודבר. והניסיות שבה והלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשה שלה, עד אשר בכוח החזרה התכופה ההולכת ובאה במשך של תקופות שונות והשתלבות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח וההוד יחדם משפיעים הם את כוחם שניהם, הנצח וההוד, זה העניין הניסי והטבעי, ובכנסת ישראל מתעלה עליהם. והיא מקור ליהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים, והיא עדיין הניסי והטבעי, והיא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם. ובזוהר תפארת ישראל, הרי היא סופגת את תורה, וממילא מתמזגות הן שתי הצורות האלו של הכנסת ישראל, הניסית והטבעית, בכל הסתעפויותיהן, במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את גבול של חברתה. אתן לכם דוגמה במלחמות ישראל. מלחמות ישראל, אז היו אנשים שחיו בתחושה של ניסים. ניסים, אתם לא השתתפתם במלחמות. אבל ביוסף, איזה מלחמה הייתה?
אחרונות.
ששת הימים זכית? לא. ששת הימים ראו את הניסים בעיניים. זה לא יאומן. פתאום, באופן פתאומי, זה בן כזה הם חטפו. כל חילות האוויר שלהם, תוך שתיים, שלוש, הושמדו. פתאום הכל להשתנה, הכל להתהפך, כל זה. אז היו כאלה, איך אומרים, בעלי הניסים, אמרו אותו, איזה נס, מה זה נס, אותו תכנון מדויק של חיל האוויר ושל של המפקדים וכל הדברים האלה. זה אומר בכו וזה אומר בכו, מי ניצח? שני ניסו. זה לא עומד בסתירה בכלל הדבר הזה. כן. לפעמים אתה רואה בחוש את הנס, אבל זה לא בא לשלול את המימד הרוחני, המוסרי, הערכי. זה מקריר לי, פעם היה כאן אופנוען אחד. נוסע באופנוע, ועבר תאונה קשה. הוא היה בן מאומץ אצל איזה משפחה. אז כשהוא בא לכאן, אז הוא בא אליי בשאלה, הוא אומר, תראה, עברתי תאונה מאוד קשה. איך? שאלתי אותו. באתי במהירות אל הצומת, אל התי, ולא עצרתי, באה המכונית, נכנסה בי. אבא שלי אומר, שהוא אבא חורק, אבא שלי אומר, לא, זה בגלל שהתחלת לחלל שבת. תגיד לי, מי צודק? אבא שלי או אני? ואני אמרתי, שניכם צודקים. הוא הסתכל על זה באופן טבעי, רציונלי, הפקת לקחים, לאבא לא נכנסים לצומת במהירות, וכל זה. ואבא שלו הסתכל על זה בממד הניסי, המוסרי, הדתי נאמר ככה. זה לא עומד בסתירה בכלל.